הילד התם, הוא התם שאין לו עמדה אישית ספציפית, יחד אתה עושה, הוא רואה דברים שהם לא מובנים אצלו, והוא שואל, מה זה? וגם אתה אליו, בכל מקרה הוא ציין השם ממצרים לבית עבדים, זו התשובה שהתורה כותבת לבן התם, וזה... איך נקרא לזה ככה? זה העבודה הכי קלאסית של לרפלה. לענות תשובה לילד התם. ילד שיודע לשאול, שמעניין אותו דברים, אתה מסביר אותו פעם שלהם. הבן החכם דורש תשובה יותר בעומק, יותר מקיפה, הבן הרשע דורש להתפלל את הסוג אחר, והבן התם, והאותה אליו זה חוזק יד וכו'. ושאינו יודע לשאול, זה ילד, קודם כל במובן הפשוט, ילד בגיל כזה שעדיין הוא לא בשל משל שאול שאלות, כולנו היינו פעם בגיל הזה. עליו נאמרה מצוות סיפור יציאת מצרים העיקרית, והגעת למלכה ביום ההוא לאמור. כיוון שהוא לא שואל, אז אף קצת, לא? זה פשוט, הרי השאלות יכולות להגיע כל ימות השנה. מתי הילד שואל? בדרך כלל הוא שואל כשהוא בא לו לשאול, כשקשה לו. והתורה אכן כתבה את השאלה של הילד התם על פדיון הבן, או על בחורות, ואת השאלה של הילד החכם סתם ככה באמצע השנה. ביום מיני ימים בא אל החכם בשאלה הבא, מה זה יהדות? ואת השאלה של הרשע היא כתבה על קורבן פסח, אבל על עשיית הקורבן. אבל מתי הזמן, או איפה כתוב בתורה שגם אם הילד לא שואל, אנחנו חייבים לאמץ בזמן הזה ולשאול שאל, ולעורר את הסיפור ולספר בזה את ישראל? זה כתוב בפסוק, והגעת לביך ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. וחז"ל גם אמרו שאת כל הילדים האחרים גם צריך לזמן ללילה הזה ולהשתדל שהיום הם ישאלו שאלות וכו'. אבל האופן שבו המצווה כתובה בתורה זה והגעת לברכה ביום ההוא לאמור, גם אם הוא לא שואל, תאמר לו ותספר לו ותסביר לו מה העניין הזה של יציאת מצרים. ואז זה כתוב בפסוק, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. הפסוק הזה ניתן לפרש אותו, או התפרש לידי רבותינו הראשונים ביותר מדרך אחת, אבל הפירוש היותר הוא קצת תורש שצריך פי, הוא רשי יתברש בעבור זה, בעבור שנוכל נצא ומרור, פתח לזה מרור, ברור שנקיים את המצוות. זה קצת צריך ביור. ככה זה. בעבור שנקיים, אני אצא ממצרים כדי שנוכל פתח לזה ומרור. ברוך את זה,
אני לא?
בעבור שהפסוק בעבור זה, זה
השם שלי.
התשובה היא פשוט שיצאנו ממצרים בשביל היהדות באופן כללי אולי. אבל מה הפירוש שאני בעבור זה עשה השם לי? אפשר לפרש שזה דוגמה. זה עניין בשביל קיום המצוות, אבל פשוט הילד, אנחנו באים להסביר לילד למה אוכלים פסח מתי ומרור, והתשובה היא בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז יש מהראשונים שפרשו, אבל זה קשה להכניס את זה למילים, זה שאנחנו כאילו בעבור שעשה השם לי בצאתי ממצרים לכן אני אוכל מצה ומאור. זה קשה להכניס את זה למילים בעקבות, זה קשה להכניס את זה למילים. אני חושב שאתה צריך לפרש את שורש רש"י ונאמר, או כמו שאמרת שזה דוגמה לכל המצוות, אבל יותר נראה לי הכוונה היא בעבור זה, בעבור זה שאני אספר בשבחו ואני אודה להשם, או בעבור שאני אאמין בו ואבטח בו. וזה בא לידי ביטוי על ידי המעשים שפסח מוצא ומרור. פסח מוצא ומרור הם מעשים שמספרים את סיפור יציאת מצרים ואת הביטחון שלנו בהשם, כמו שהיה בפסח מצרים, שאכלו פסח עוד לפני שיצאו ממצרים, כמו שדיברנו על זה אתמול. אבל שזה הפירוש היותר נוח. לא שזה רק דוגמה לכל המצוות כולם. יש פה באמת שאלה, חלק גדול מהמצוות הם, לצורך העניין, נשאל יהודי, למה לשמור שבת? אני אגיד לך, לשמור שבת כדי שתזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים וכו'. ולמה זה חשוב שאני אזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כדי שאני אקיים את המצוות שלו. כדי שאני אשמור שבת. זה יש פה משהו מעגלי. אנחנו אוכלים פסח מצה ומרור כדי שתזכור את יציאת מצרים. ולמה זה חשוב שתזכור את יציאת מצרים כדי שאוכל פסח מצה ומרור? תמוה. אז הפירוש הוא העיקרי שכתוב בתורה בפרשת ביחד. זה
לא עובדו, יש מחסוקים מהיר כאילו?
כן, זה כתוב בתורה.
זה
נראה
שאתה
ממתן לזמה הוא פה. זה קורה על ידי המצוות.
כן, זה היה המתן.
וזה דוגמה לכל המצוות האחרות גם. אפשר להזכיר פה, אם תראה על הסדר, אם אומרים, בעבור מצוות ציצית ותפילים. אני לא אומר שאי אפשר להגיד את מה שאתה אומר, אפשר להגיד את מה שאתה אומר, בסדר?
אנחנו אומרים את זה כל בוקר, שציטית וכלים גאות, וזה שאנחנו שעשינו
את זה. זה לא כתוב שם, אבל שאנחנו נצאנו מטען כדי שניתת את הציטית, או כדי שלא נוכל...
אבל אפשר להצטען שם די...
כך כתוב פה, בצות יאכל את שבעת הימים. בקיצור, תקיים את המצות של פסח, פה אמנם בפרשה לא כתוב קורבן פסח, אבל נרחיב את זה שכנראה לכל המצוות של הלילה הזה, לאכול מצה בערב פסח, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. אז אומר רש"י, אני אחליט רש"י. בעבור שקיים מצוותיו כגון פסח מצה ומרור הללו. אז רש"י משמע כמו שסמי אומר. שהמצוות הללו הוזכרו בגן. בעבור שקיים את המצוות.
איזה?
זה קצת קשה, כמו שאמרתי. כי המצוות הספציפיות הללו הן לא מצוות, הן מצוות שבאים להזכיר את יציאת מצרים. אז אנחנו נכנסנו פה למעגל, אנחנו יצאנו ממצרים כדי שנאכל פסח מצה ומרור, פסח מצה ומרור אוכלים כדי שנזכור את יציאת מצרים. אז הוא בוא תתעלם מהשאלה למה, בסך הכל המשמעות של המצוות היא המצוות, היא עבודת השם, והתכלית של יציאת מצרים היא כל המצוות כולם, כמו שהוא הביא מהפסוק בפרשת שמות, ואתכם מצרים תעבדו את האלוקים על הארץ, להכנה קבלת התורה. אבל אני מציע לפרש אחרת, אפילו גם בפירוש רש"י, הכוונה היא בעבור זה, בעבור שנזכיר את יציאת מצרים, ונבטא את הביטחון שלנו בהשם על ידי המצוות הללו, שהם פסח מצה ומרור. ואז פסח מצה ומרור זה לא דוגמה, אלא המצוות האלה יש להם תוכן מיוחד, שהם מגלים את האמון שלנו בהשם, את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. ככה נראה לפרש, ושאני לא יודע, אני שואל כן כתבירה של זה, יפה מאוד. יכול מראש חודש, זה צריך שצריך ביור.
כאילו עוד הפעם חזרנו להלכות? כאילו
אנחנו עדיין עושים אותם הלכות, כעוד הפעם. מי תחילת הסיפור, מי אחרי שאמרנו... ואנו בנינו, בני בנינו, משועבדים היינו, ואפילו כולנו חכמים מפה, עד הקטע הבא, עד בשעה שיש לצה ומרור מנחים לפניך. זה נלחות סיפור יציאת מצרים. מיד לא שכחתי פה מילה, מתחילה עובדי עבודה זרה, אנחנו צריכים לקיים את המצווה בעצמה. אבל אני חושב, יכול מראש חודש, כיוון שהתורה מתחילה את פרשת, את הפרשה, את הציווי על יציאת מצרים, במילים, החודש הזה לכם ראש חודשים. ובמובן מסוים, כל החודש הזה הוא חודש של יציאת מצרים, חודש שצריך להזכיר בו. מונים את השנים שלנו, כשהחודש ניסן הוא חודש הראשון, קיבל אותנו ממצרים. זה שנה ליציאת מצרים. אז הייתי אומר שכל חודש מתאים וראוי להזכיר בו את יציאת מצרים. תלמוד אמר ביום הראו, שזה תלמוד הקורבן לפסח. אם ביום הוא יכול לבעוד יום, והכוונה היא משעת ההקרבה של קורבן פסח, שזה בצד מסוים עיקר המצווה. אדם שהקריב קורבן פסח כבר לא חייב כרת, אפילו אם הוא לא אכל את זה. הפשטות היא שהאכילה לא מעכבת בקורבן פסח. אז הייתי אומר שעיקר הקורבן, עיקר הנושא בפסח זה הקורבן, למרות דבר לא, ועבור זה, ואמרתי אליו בשעה שיש מסע, במקור צריך להיות כתוב פסח מצה ומרור, והגידה שלנו השמיט להתאמן לפסח כי אין לפנינו קורבן פסח. אבל אלא בשעה שיש פסח מצה ומרור מונחים לפניך, הכוונה היא בשעה שאוכלים סעודה ושמחים עם השם. לא בשעה שמקריבים קורבן פסח ועושים עבודה במובן ה...
שיש
שנים הבדת מזה. יום הקרבה בזמן הקרבת הקורבן. לא בזמן הקרבת הקורבן, אלא יחד עם הסדה. הצורה שבה מספרים את יציאת מצרים ומחנכים את הילד באמונה, או הצורה שבה מעמידים את הבסיס של לימוד תורה, שאבא בלמד את הבסיס לתורה, היא לא בערב פסח, היא בליל פסח על שולחן ערוך. עם ארבע כזאת של יין, עם פסח מצה ומרור, ותוך כדי הסעודה. כן, סיימנו. את ההלכות, אנחנו כבר יודעים איך מספרים יציאת מצרים, אני חושב שגם זה מוזכר, לא רק בשביל להגיד את הזמן. מוזכר כן כדי להגיד לך איך עושים את זה בפועל. אל תחשוב שמספרים יציאת מצרים ואחר כך הולכים לאכול סעודת פסח. באופן עקרוני אנחנו מספרים תוך כדי הסעודה. תוך כדי הסעודה, זה קראתי אתמול לזה, שבאופן רגיל, אם בליל שבת רגיל אני... אחרי הקידוש שהפסיק שעתיים של דיבורים ודיבורי תורה ואחר כך יחסית על עדיין, ייתכן שתהיה בזה שאלה הלכתית של כיפה שוב המסעודה. אפילו אני יושב באותו מקום. הסיבה של ליל פסח זה בסדר, כי הסיפור הוא חלק מהסעודה. ככה נראית הסעודה. באופן העקרוני היינו צריכים תוך כדי אכילה. וכשזה לא עובד ככה, אז צריך כדי לספר, אז אנחנו לפני האוכל מספרים. אבל שוב, הצורה שבה מספרים את מצרים, הצורה שבה הורים את ההגדה, או הצורה שבה מלמדים את הילד תורה, היא לא באימה בהירה ברצת ובזיה, אלא דרך חירות. והסיבה. זה העיקרון. בשעה שיש פסח לצור מרום מונחים לפניך. כן. אומר בעל ההגדה, מתחיל לספר את הסיפור מההתחלה, כמו שאמרנו, דעת רב, שמתחיל בתירות ומסיים בשבח, הכוונה היא מתחילה עובדי עבודת רב יוב אותנו. הכוונה היא, סיפור יצא מזרעים הוא הסיפור ההיווצרות של עם ישראל כעם השם שחי בעבודת השם, שקרוב בקדוש ברוך. וזה הסיפור. בתחילה עובדי עבודת רב יוב אותנו, ועכשיו על ידי יציאת מצרים, קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, פרמר יהושע אל כל העם, כל מראשי אלוקי ישראל. הנה יהושע בסוף ימיו, שהוא מסכם את ההיסטוריה עבור העם, אז הוא אומר להם ככה, כל אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם דרך אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם בעבר הנער, זה מאוד מאוד מעניין. כשאנחנו קוראים פרשת לך לך, וקוראים איך אברהם אבינו מתנהג, אז אנחנו מבינים שאברהם אבינו עושה משהו. ופה הוא ספר את הסיפור אחר לגמרי. ויקח את אביכם את אברהם בעבר הנער, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב, הכל הקדוש ברוך הוא, כי במבט מסוים אתה מסתכל על כל הסיפור כולו, הוא פעולה אלוקית ארוכה, שיש בה היסטוריה שלמה, יש בה תהליך שלם, שסופו של התהליך זה יציאת מצרים, ויציאת מצרים היא קבענו המקום לעבודתו, היא יוצרת את האמונה שלנו באשם, וככה הוא מספר. ויקח את אביכם את אברהם ואבר הנער, והולך אותו בכל ארץ כאן, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן ליצחק את הרשעיר לרשת אותו, יש פה את התהליך של הסיום של עם ישראל. לא בצורה מפורטת, אבל בהתחלה היה אברהם אבינו ירד עם לוט, אחר כך לוט אחרי פרד לוט מאמו, לוט עזב אותו. אחר כך נולדו יצחק וישמעאל. ישמעאל צריך ללכת הצידה, ועשיו צריך ללכת הצידה, ואז נשאר יעקב אבינו של מיתתו שלמה, שהוא בעצם כנסת ישראל, יעקב ובניו ירדו מצרים. הזכרנו כמה פעמים את זה שבעל ההגדה נהג בצורה מעניינת מאוד, הוא נמנע מלהזכיר את משה רבינו בהגדה. ולא שיש לי ספק בזה, אבל אני רוצה להוכיח שזה בכוונה. ואני צריך הוכחה, נראה לי שבאופן ספונטני כל מי שמספר את הסיפור היה מזכיר את משה רבינו. אבל פה זה ממש מוכח, כי הוא מעתיק פה פסוקים מספר יהושע שמספרים את הסיפור, והוא עוצר את ההעתקה במילים האלה, ויעקב בן אבי עזוב מצרים. מה הפסוק הבא? וישלח את משה ואת אהרון. ויותר הוא לא מעתיק. אז נראה לי ממש צועק לשמיים. האמת, אבל לא שאת צריכה על זה. ולמה הוא לא רוצה להזכיר את משה רבינו בהגדה? אבל הוא לא רוצה, זה דבר מעניין. והתשובה היא שסיפור את ישראל בא לספר איך הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. והראותי את ישראל בלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שר, או מה שכתוב פה, הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו, לקח את יצחק וכו', להגיד לך, יש לאנשים תפקידים, אנשים עושים את תפקידים שלהם, אבל כשסכמים את הסיפור בגדול, וספרים אותו ככה זה הקדוש ברוך הוא. ככה נראית יציאת יצחק. ברוך שומר אבטר עצור לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. חז"ל, בעל הגדה רומז פה לדברי חז"ל, שהופיע בבית הזה בסדר עולם, נראה שככה מפרש, שה-400 שנה שנגזרו על אברהם אבינו, לעם ישראל, מחושבים באופן מיוחד מלידת יצחק. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, ויש שעה מיוחדת שבה מגיע הזמן של יציאת מצרים, שנגמרו 400 שנה האלה, כמו שנאמר לאברהם אבינו בברית המילה, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לאם, ועבדום, והינו אותם 400 שנה. יש פה שלוש גזרות, שכל אחת מהן היא שלב בפני עצמו. מי שרוצה לדעת מה זה גר, גר זה אדם שאין לו מכר, אין לו מודע, ואין מי שיגר עליו. קח את הדבר הפשוט הזה, אם אתה מתחיל מריבה עם מישהו, אתה צריך להביא בחשבון שאח שלו יבוא להתיחות עליך. אם אתה מרביץ למישהו, אז אבא שלו יבוא להרביץ לך, או אחיו, או גיסו, או חבר שלו. אבל אם בא בן אדם למקום ואין לו פה אף מכר ומודע, אין מי שדואג לו, אז מי יגן עליו? אז רק המוסריות של המכה. לפעמים המכה הוא איש מוסרי, לא טוב, בלכן הוא לא מכה. אבל אם הוא לא כל כך מוסרי, אז אין מה שיגן. זה נקרא גרי אל הרחה, בערב מלא. והבדום, זה לא ללכת לעבוד בהייטק, או ללכת לעבוד, לא בגלל שעבודה יותר קשה או קלה, כי הדל העקרוני הוא שאדם שעובד בהייטק, עובד לפי רצונו, ולפי השיקולים שלו. ואילו העבד עובד לא בגלל שהוא רוצה, לא כדי להביא לקבל פרנסה, אלא כי בעל הבית מחליט בשביל לא לעבוד. כשחז"ל אמרו שעבד דומה לחמור, לא התכוונו לומר שהאישיות של עבד היא שלילית או ירודה. זה לא חייב להיות, יש גם עבדים חשובים, אנשים טובים. חז"ל מספרים על תלמיד שהיה עבד כשר. התלמיד חכם כתוב בחז"ל. חז"ל מספרים, ודאי אנחנו יודעים על אליעזר עבד אברהם, שהוא היה דולה ומשקה מתורת רבו להגיד. אז מה הכוונה היא שעבד הוא עם הדולה לחמור? הכוונה היא שחמור הוא יצור שאין לו יכולת לנהל את החיים שלו. אחד הדברים החריפים ביותר זה שלכן עבד אין לו נישואים. לא תופסים קידום של עבד. אין לו שמורת ההתחייבות שלו. עכשיו שהוא מכיר שפחה ורוצה לחיות איתה באהבה ובאושר, ואז מגיע הזמן ואומר לו, אני רוצה שאת תתחתני איתו, והוא יתחתן איתה. זה המשמעות בעבדו. ואינו אותה, מה זה לא צריך לדבר, כי אין לי זה משהו אחר לגמרי. מאמץ שעושים למחוק את הזהות, את האישיות של של המעונה. לזרוק ילדים ליאור, זה לא עבדות. זה לא שייך לעבדות, זה לא שייך לעבדות, לא עושים את זה לעבד, ואין רשות לעשות את זה לעבד. כל זה נכנס בהגדרה, וגם את הגוי של עבדות דן אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש קדום. והיא, ההבטחה הזו, היא שעמדה לאבותינו ולנו. זה בעצם הסיפור, איפה כתוב עכשיו שעברנו המקום לעבודתו, איפה זה קרה? במילים האלה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. ההבטחה הזו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שירדו לגלות, שהיא כוללת בתוכה גם את העתיד כולו, שבכל מצב הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו וישמור עלינו, היא שעמדה לאבותינו ולנו, וזה נקרא עיקר עבודת השם. עובד אלילים שם את ביטחונו בבשר ובדם, שם את ביטחונו באלילים מעשה בשר ובדם. אפילו אם לא, הוא שם את ביטחונו, את ספקו במקרים שקורים, בכוח שיש לו וכו'. ואילו עובד השם, בוטח בהשם. כמה פעמים מדברי הרמח"ל, אמר הקיבוץ, הרמח"ל כותב שם שצריך לזכות לביטחון של אמת, ולא לביטחון של שקר, כמו הביטחון בהשתדלות, שהוא ביטחון של שקר. אני חושב שצריך לשים לב, הרמח"ל לא אומר שההשתדלות היא שקר, ההשתדלות היא אמיתית. היא בריאה וטובה ונכונה, והיא חלק מהתפקיד של האדם. הקב"ה קיבל, נתן את האדם, שם את האדם במקום שיש לו שכל, והוא אחראי למעשיו, והוא צריך לדאוג לעצמו לפרנסה, לבריאות וכן הלאה. אבל הביטחון בהשתדלות הוא שקל. ההשתדלות לפי טבעה מועילה ב-80%, ב-90%, ב-95%, מקסימום 99%. אבל האדם לא חי ב-99%, הוא חי בוודאות. את הוודאות הוא מסיק באמצעות הדמיון. הוא לא אומר לעצור, תשמע, כנראה אני אקום, אני אקום אחר, 99%. הוא אומר, אני אקום אחר. עכשיו, זה דבר ש... במקרה הזה זה באמת חוס קטן מאוד שלא, אבל גם במקרים שיש שיותר נכון תתגלויים, יהיה בסדר. היה בסדר הזה הוא דמיון באלמה. ואילו הביטחון של היבט שבוטחים בהשגחה, הוא ביטחון שאומר, הקדוש ברוך הוא בחר להתקרות איתנו ברית, ליצור איתנו קשר, והוא דואג לנו. אז זה לא שאני יודע בדיוק מה יקרה, כי הוא לא גאה לי מה הוא מתכנן. אבל אני יודע שהוא הוליך לדברים לטובה. והחיים האלה של ואי שעבדה לעבודתו ולנו, זה נקרא עבודתו. ככה זה. אלא שבכל דור ודור עובדים עלינו וחלותינו, אין לנו קיום. אנחנו לא יכולים לבנות את הקיום שלנו על בריתות עם אומות העולם, או על מלחמות עם אומות העולם. למרות שלפעמים אנחנו צריכים לעשות בריתות וצריכים לעשות מלחמות. בכל מה שנגיע להשתדלות אנחנו צריכים לעשות את אנשים נורמליים. כדרך שאדם חושב בהיגיון, אם נכון להשקיע בבנק פלוני, אז תשקיע בבנק פלוני. אם נכון להשקיע בבנק אחר, אז תשקיע בבנק אחר. אין טעם שאני אגיד, אני אשקיע דווקא במקום, או אני לא אשקיע מחשבה בשאלה איפה להשקיע את הכסף שלי, כי זה עצלות וטיפשות, ואין לזה מקום. או אני אקנה כרטיס הגדלה, שזה חוץ מה שאני אדם רוצה ליהנות מהחלום הזה יום או יומיים, שעובד לשווה את המחיר. אבל בתור השקעה זה דבר בטל לחלוטין, כי אין לזה שום סיכוי סביר. אבל אחרי שאדם עושה את ההשתדלות הנכונה, הוא צריך לזכור שהביטחון שלנו הוא ביטחון בהשם, הוא לא ביטחון בהשתדלות, שהוא ביטחון של שקל, ועל מה אני צריך, מה פירוש ביטחון בהשם? אנחנו ראינו במצרים איך הקדוש ברוך הוא בא וגאל אותנו, ואיך הוא גילה את האהבה שלו, את הדאגה שלו עלינו, ואת הכעס שלו על עושה רעתנו. זה נמצא במילים, וגם את הגוי אשר יעבוד ודל אנוכי, הם קיבלו עונש, אנחנו לא גרים מכאן ועל. מכאן ועל אנחנו לא גרים, כי קדוש ברוך הוא, אם מישהו יעשה לנו רע, ידע שיש להם מילים, הוא מסתבך עם מישהו. זה הסיפור. הכל ברמה הבסיסית של הדברים. צא ומאל, בוא תראה איך זה שהעיקרון של הבטחה אלוקית הוא לא עיקרון חד פעמי שמגיע לקבלת מצרים, אלא עיקרון קבוע. שהרי לבן הארמי ביקש לעשות ליעקב אבינו, מה הוא ביקש לו? לעקור את הכל. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי יורד אבי. לראות שפשוטו שנקרא ארמי יורד אבי, כנראה הכוונה אלי יעקב אבינו, שהיה ארמי עובד, שהיה עובד דרך ולא היה לו פרנסה, והוא היה לבד בארם, ואף אחד לא דאג לו, אבל חז"ל דרשו מכאן את זה כדי לחבר את העניין הזה למעלה. באופן עקרוני הפסוקים שהולכים עכשיו להגיע, הם פרשת ביקורים, שעליהם הדין במשנה שצריך לדרוש אותה בליל פסח, לדרוש ממנה את סיפור יציאת מצרים. והפסוק, עכשיו אתה פתח בפסוק ארמי עובד אבי, אז אנחנו מתחילים בצורה הזאת, ככה בעל הגדה חיבר את זה. יש פה איזשהו... זה דרך דרשות חז"ל, תמיד לדרוש את הפסוק בכמה דרכים. הפשט ארמי עובד אבי זה שיעקב אבינו אבי היה בארם, היה עובד דרך. אבל זה נדרש, ארמי עובד אבי, ארמי שתן לבן, היה עובד אבי, רצה להרוס את אבי, לאבד אותו. כמו שכתוב בתורה מפורש. הבעל הגדה לא מביא לזה נעיה, אבל כתוב בעל הגדה שהוא רץ אחריו, הוא אומר, יש לעד ידי לעשות עם החמרה. אחרי שיעקב אבינו עזב את חרן. זה מעבר לזה ש... כן, בנות ונותיי, אבל היא בניי וכן הלאה. והקדוש ברוך הוא עזר לו. אז תדע מכאן שההבטחה היא זאת שעובדת לנו תמיד. וירד מצרים ויגר שם נמתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום. הרב בא להגדה, עכשיו הולך ודורש את הפסוק הזה לפרטי פרטי. וירד מצרים אנוס על פי הדיבור. זה לא מוכח מהפסוק, אפשר לפרש וירד מצרים ברצונו. אבל האמת היא שיעקב אבינו ירד למצרים ועזב את ארץ ישראל לא ברצונו. אלא המציאות הובילה אותו לשם, שיוסף הצדיק גלה למצרים והיה מלך למצרים ומשם הוא שלח לקרוא לו, והקדוש ברוך הוא יישב את זה. עכשיו מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שהזכות, שלא עזבנו את ארץ הקודש, מעולם לא עזבנו את ארץ הקודש מרצוננו. לפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, וגם יעקב אבינו לא עוזב את ארץ הקודש מרצונו, אלא אנוס על פי הדיבור. והיה גר שם, גם כשהוא עזב את ארץ הקודש והלך למצרים, הוא עשה את זה על מנת להיות שם גר, לא להיות שם האזרח. באמת שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. לגור שם גרות. שנאמר, ואמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, והוא מפרש. לגור הכוונה לשון גרות, להיות פה תקופה מסוימת. כי אין מראה לצוד אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבון לעבדיך בארץ גושן. בסדר, שתי ההערות האלה שבא להגדה מעיר לפסוק, הן דרך אגב, הן לא קשורות ישירות לסיפור יציאת מצרים, אבל הן באים ללמד שעם ישראל במצרים לא היה מרצונו, אלא הגיע לשם. ככה הם הסתבכו בגזרה אלוקית. בלתי מעט, כמו שנאמר, בשביל נפש ירדו אבותיך ממצרים, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרום. אומר לך, כתוב בפסוק מפורש שעם ישראל ירדו קבוצה קטנה, ושם הם התפתחו וגדלו מאוד. והיו שם לגוי, גוי הפירוש הוא עם, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. הם היו מסומנים ובולטים כמציאות בפני עצמם. כבר אמרו שלא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, הם היו נאמנים לזהות היהודית שלהם.
מאופיינים.
מה?
מאופיינים.
מאופיינים, כן. שם ציון. מה שמעניין, שאתה לא סתר לזה שהם עבדו עבודה זרה, כמו שכתוב הנביא יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא שלח את אהרון למצרים להגיד להם שיעשו את העבודה זרה שלהם, וזה לא עזר. הם היו במצב דתי גרוע, אבל...
מה
הכוונה היא שהם הבינו, הם ידעו שיש להם, שהם חלק מסיפור גדול. לא ידעו איך לבטא את זה, לא ידעו, לא הצליחו לבטא את זה באופן שלה. אבל שמעו על העיקרון, אתה רואה את זה קצת של יהודים בברית המועצות, לא בדיוק שלא שומעת לשונם, או את שמם, אבל אתה רואה יהודים כאלה שלא נשאר להם כלום ממשי מתורה ומצוות. הם אוכלים ביום כיפור ואוכלים חזיר, לא היום, עכשיו יום המצווה, עשו את הנראה. אבל הם ידעו שאסור להם להתחתן עם גויים, והם השתדלו לעשות ברית מילה, כן או לא, והם הצליחו. ומה זה אומר? זה אומר, הם הבינו שיש פה סיפור גדול ומשמעותי. הם מבינים שהסיפור הזה הוא יקר להם וחשוב להם ולא מוכנים לאבד אותו. ויש במקור את זה לספר, הסיפור הזה מדויק או לא, ככה מספרים. היהודים בירושלים שקראו לו רב חיים ברלין, אז תמיד חכם גדול, והוא היה בנו של הנציב, בברוז'ני. והוא היה רגיל בערב שבת בין השמשות, לקרוא שיר השירים, היה תלמיד מגילה מקלף שכתוב עליה שיר השירים, והוא היה קורא אותה. אנשים רבים היו באים לשמוע אותה קורא במגילה. והיה לו חזקה כזו, שהיה מגיע לפסוק, עינך יפה רעייתי, עינך יפה עינייך יונים, הפורץ לבך. פעם אחת ביקש אליו רבי אריה לוין, חמים של הרב אלישיב, ביקש אליו שאל אותו רבי, אולי תספר לי את הסיפור, למה אתה בוכה בעינייך יונים? אז הוא אמר לו, אני לך מה היה, אני הייתי במוסקבה. רב, זה היה בתקופה שבה השלטון, זאת הייתה השלטון הסובייטי. השלטון של הצאר היה קשה מאוד כי הוא חשש בכל מיני גורמים עוינים וכו', ואלה שהיו שייכים לחברה הגבוהה לא היו יכולים בשום אופן לצאת משם, מה שנקרא, לחזור ליד, זה היה מאוד קשה. אז משהו, יום אחד הגיע ליהודי אחד, אדם אחד שהוא לבוש בבגדי הדר וכבוד וכו', לגמרי לגמרי בפנים, הוא אומר, אני רוצה שתמול את הבן שלי. אז הוא אומר, תביא אותו לכאן, אבל לא, אין דבר כזה. אני לא יוצא מהבית עם התינוק, ושאלו אותי לאן זה, סכנת את השעות, אני לא מוכן. אתה תבוא, נכתוב את הזו, ואז אני אדאג שהבית תהיה ריק והתינוק יהיה לבד, תמול אותו ותלך. הוא לא דיבר איתי על תשלום, ולא חשבתי לדבר על תשלום, והלכתי לשם לבד. למדתי אותו, אני יוצא משם, אני אשאיר את הילד לבד, בוכה, אולי תדאג, הוא יבוא, תוך כמה דקות יבוא מישהו לטפל בתינוק. אבל חשבתי איך אני אברך ברכה וזה, בקיצר, האוטרים ולא שם תרחם על הילד היהודי הזה. אף אחד לא נמצא, אין, לא שאין מניין, ולא שאין אולם וחתול ואוכל. בקיצור, אחר כך אחרי שבוע מגיע הילדי אמור לרב חיים ברלין הביתה, הוא אומר, תשמע, אתה יודע, אתה תחכף לי פעלה הזה, וכו', הוא אומר, תגיד לי, מה הסיפור הזה? אתה כל כך נמצא למשכה על יהדות? הוא אומר, אין לי שום דבר מיהדות. אין לי שום דבר מיהדות. אבל אני רוצה שאם הבן שלי ירצה לחזור, הוא יוכל. שהוא ידע לאן הוא שייך. וזה הבנתי, ככה אמר רב חיים ברלין, את המדרש שחזל עבור עיניי של יונים, שהיונה, כתוב בגמרא שהיונים בורחים 50 אמה, אבל כל זה שבורחים 50 אמה זה דווקא אם רואים את הכלים, את השובח, אבל אם לא רואים את השובח הם לא ממשיכים להתקדם. הוא רוצה שהוא יוכל לחזור חזרה. ככה היהודים, גם אם הם בורחים רחוק מאוד, הם רוצים עדיין לשמור על אפשרות לחזור חזרה. ככה סיפר אותך, וזה נקרא ללמד שהוא מצוינים שם. כדי להחזיק את האמונה בפועל, ודאי לקיים חיים של תורה ומצוות, לא תמיד אדם יש לו את היכולת במצוקה שיש שם.
בסופו של דבר, כל העניין של שלא שינו שמה ולא שינו מלושה. אני לא אקרא את הפסוקים האלה, אבל העניין של מצוינים שם זה לא מעשים, זה מקום בלב כאילו שתמיד...
מקום בלב שבא לי ביטוי על ידי מעשים, לא שינו שמה זה במציאות, זה
קורא לו. אבל המעשים האלה זה מה שאני אומר.
המשמעות של המעשים האלה היא בשתי דברים, בנאמנות שזה מבטא בתוך הלב, ובתוצאה של זה שזה שומר עליהם כיהודי לב. גדול עצום. הגוי, העם שעליו מדובר, הקדוש ברוך הוא גידל אותם. כמו שנאמר, אומרי ישראל פרו וישרשו וירפו ויצרו ללמוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זה פסוק שמלמד ומראה במפורש, שעם ישראל גדל במצרים והתרבד במצרים, באופן יוצא מגדר הרגיל. והייתה פה ברכה מיוחדת, וכאשר יענו אותו כן ירפה וכן יפרוד. בפסוק כתוב, האיש שם לגוי גדול עצוב ברעב, אומר בעל הגדה, כמו שנאמר, רבבה כסבח השדה נתתיך. ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיין, שדיים נכון הוא שערך צימח ועתרום ועריה. הפסוק הזה כתוב בספר יחזקאל, והוא נמצא במשל, יחזקאל הדבי מדבר, הוא מביא, מספר משל על האופן שבו הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל במצרים. משל לאדם שהלך בדרך וראה ילדה קטנה, תינוקת, מושלכת בצד הדרך, אף אחד לא מטפל בה. בדרך כלל, זה לא סיפור יפה. אתה רוצה בצד הדרך תינוקת עצובה. אבל ככה הוא מצא אותה, והוא שם במתואר שאת כל הטיפולים שעושים לתינוק, הטיפולים הראשונים לא עשו לה. לא שמו לה חיתולים, לא אמרתי כלום, אבל בקיצור, הילדה הזה לוקח את הילדה ומקבל אותו בבית, וכך כתוב שם, תרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיין, בשדיים נכון ובשרך צמח, זה אומר שהיא כבר בשלה, כבר ילדה גדולה, מה שנקרא, ועדיין התאום בעריה, והוא סך, איך זה נקרא, הוא מטפל בה ודואג לה וכו'. ובסוף הוא לוקח אותה תחת כנפיו, תחת חסותו. זה משל זה שהקדוש ברוך הוא רצה את עם ישראל, ימצאו בארץ מדבר, בתור ילל ישימון וכו', יסובבנו, יבוננו, יצרנו כאישון אלו, והוא מאמת חסה אליו. אבל זה שכאן בעל הגדה רוצה להראות שהצמיחה שלהם הייתה צמיחה שהביאה אותם גם להיות בשלים להתחבר לקדוש ברוך הוא. צד מצרים פעלה בדרך אחד, הגלות מצרים, צד אחד היה שם ריבוי עצום בכמות, זה כתוב בקטע הקודם, גדול ועצום, וגם היה להם איזושהי נכונות פנימית, כמו שנקרא שערך צימח, שדיים נכון ושערך צימח, שהם בשלים, בעומק הדברים, לא בחיצוניות שלהם היו רחוקים מזה, אבל בעומק הדברים היו בשלים להתקרב להשם. ויבור עליך וירך מתבססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, פשוטו שמכאן הכוונה היא למרות אדם. למרות אדם, אבל חזר דרשו את זה בדמייך בזכות, דם פסח ודם אילה, ובהיסטוריה אני אמר על זה פירוש אחר, שההיסטוריה יצרה אותו, ועבור אדם ששפך, אדם היהודי שנשפך במשך הדורות, על נאמנות להשם, על מסירות לקדוש ברוך הוא, בזכות זה הלך לאדם חיים.
זה סוג של שבוע ואומר לך בדמייך חיי,
אבל העיקרון הזה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ולקח אותם מרב. סוף אומר את זה בפרשת יתרו באופן חזק, ועשה אתכם על כפי נשרים ואביא אתכם אליי. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לקח אותנו בדרך פלאית וניסית, כפי נשרים זה בפשטות משל, לכל הניסים הגדולים שהיו ביציאת מצרים, משהו פנטסטי כזה, כמו שתתאר את זה האדם שבא נשר, לוקח אותו, לקח אותך לארץ אחר. אבל העיקרון הוא להביא אתכם אליי. אבל איזשהו הוא רוצה לקרב אותם אליו. ממשיך בעל ההגדה, ומביא את הפסוק בעוסק כתבו, שמתאר את הגלות של מצרים. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. והוא מפרש ודורש את זה. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר, אבא נתחכמה לו, כלי יראו זה... ככה הוא מפרש, חשבו עלינו מחשבות רעות. נסתם הפשטו ויראו אותנו, זה יעשו לנו רע. אבל כיוון שכתוב בהמשך ויענונו, אז הוא מפרש ויראו אותנו מצרים, זה המחשבות הרעות שלפני העינוי. כמו שמרבה נתחכמה לו פנרבה, והיה כתקן למלחמה ונסף גמוע לסוננו, זה נלחם בנו. ועלה, פשוט הכוונה היא ועלינו אנחנו, זה לשון מה שאומר כדר שאדם תולה קיר לטוב וחברו. ועלינו מן הארץ. וזה הוא יגרש אותנו מהארץ, אלה מחשבות רעות, זדוניות, שחשבו עלינו המצרים, שראה להם בסיס, לא היה להם שורש, והם נובעים מרוע לבבה. ויענונו, אז הוא הביא את הפסוק, וישים עליו שרי ניסים למען ענותו וסבלותם. ואיבל הרי מזכנות לפרעו את פתאום את רמסס, מה שנקרא בשפה של, של התורה בפרך, נעבוד בפרך. אבל הבעל הגדה הביא את הפסוק פה בינה מילים למען ענותו בסביבתם, שזו הייתה המקווה של המצרים בעבודה הקשה. הם לא רצו רק לקבל את העבודה, לקבל את הפירות, להרוויח את הכסף שהעובדים היהודים יעשו. היה להם עניין לענות, לענות זה להחליש, לענות זה למחוק את הכבוד הפנימי של אנשים. אנחנו בדורותינו שלנו שמענו על יהודים שעונו אצל הנאצים, ועינוי זה משהו מאוד קשה, מאוד קשה. קראתי סיור שכתב אדם אחד, שהוא לא יהודי, אבא שלו יהודי ואמא שלו לא היה, הוא היה באושוויץ, אצל הנאצים, ושם הכשירו אותו כיהודי. אז הוא אומר ככה, אני אין לי בקיאות לא במקרא ולא בתלמוד שאין בספרי היסוד של היהדות, אבל אני מכיר את היהדות היטב מטקסט קצר הרבה יותר, טקסט בין חמש ספרות שרשום זרועים, והיהדות כתובה שם. זה טרגי במיוחד, זה אדם שאין לו על מה לשלם את זה. חברים שלי פחות הרגישו שהם משלמים על משהו את העינוי. אני אפילו זה לא העין. אבל זה הכוונה העינוי. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שאמר, ופתאום יצא מבני ישראל בפרך, בפרך קונה עבודה מפרכת, ששוברת גופו של אדם. מה קורה כאשר מענים בן אדם, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. הפסוקים מפורשים בפרשת שמות, ונצא כאל השם אלוקי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים מהם, בימים את מלך מצרים. פסוק הזה, שלושת המילים האלה, זה הקדמה בעצם. בימים את מלך מצרים, וילכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. לא, סליחה, חצי, בימים את מלך מצרים, כנראה הכוונה היא, למה חיצופו יעשו את מצרים, אם צריכים לזכר. בפסוקים האלה התורה מתארת איך תפילה מתקבלת. זה פעם הראשונה בהיסטוריה של היהדות שהתורה מדברת על זה כל האבות היומיים וכאן כאן פעם זה דבר על אדיר, ודרך התורה אומרת והתפללו ונענו, זהו, פה התורה אומרת ויהי בימים הרבים ההם ויבת מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה. קודם כל השלב הראשון הוא הנחה. הנחה זה עדיין לא תפילה. הנחה זה אומר כואב לי. אחר כך, אחרי ההנחה כתוב ויזעקו. גם אני עדיין לא ברור לי, לא כתוב פה במפורש הזעקה הזאת היא תפילה, אבל כי הזעקה עדיין עוד לא מדובר בשלב שבו אדם. אחר כך כתוב בתל שבתם אל האלוקים מן העבודה. השבעה שלהם מן העבודה עלתה למעלה. תיאור ציורי שהתפילה עולה לשמיים. וישמע אלוקים את נעקתם, זה לא פשיטה, אבל יש פה מטרה לפרט את זה. ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, בעצם מערכת השיקולים האלוקים. וירא אלוקים את בני ישראל, התבונן במצב, ועד האלוקים הוא קיבל החלטה. ובא להגדה, מביא את הפסוקים האלה לפי הסדר, עם שינויים קלים, זאת אומרת, לא לפי אותו, לא לגמרי הסדר, והוא מפרש איך הדברים היו. אבל יצא כדי שאלו קיים אותנו, כמו שאמרו, ואי בימים הרבים ההם, בים עצמא אלף מצרים. שנייה אחת. אני מבין שהכוונה היא שהארץ מחיצריים זה שהייתה איזושהי הפסקה כלשהי בעבודה, ולכן אין לי זמן להתפלל. רק שהוא אומר שבארץ מחיצריים זה נצטרה, ולידי הצרה, בגלל הצרה תאמרו לו הרופאים ללחות בדם יהוד של ילדים יהודים. זה כנראה דרש, אבל כל פנים, כך או כך, וילכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתל שבתם אל האלוקים מן העבודה. וישמע השם את קולנו כמו שנאמר. וישמע אלוקים את נעקתם, ולא רק הוא שמע את נעקתם, אלא זה גרם לו או הביא אותו לזכור את הברית שיש לו עם אבותינו. ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא את עוניינו. אז למעלה הזכרנו שהמצרים עינו אותנו. ומדי הכוונה של העינוי היא דבר רחב מאוד, שהיה לו הרבה מאוד היבטים. אבל כאן המטרה היא, כשחזל בא להגדה, לפרש משהו ספציפי, משהו מסוים שאפשר לקרוא לו עינוי. זו פרישות דרך ארץ. הכוונה היא שהוא הפריש את הגברים מהאנשים ולא אפשר להם לקיים משפחה. וזה עינוי. זה מעניין הדבר הזה שזה נקרא עינוי. עד כדי כך. כמו שנאמר בירא אלוקים בני ישראל וידע אלוקים, הפסוק הזה אומר שהיה איזשהו דבר, שסתם אדם שהיה רואה זה לא היה שם לב. אלא היה פה משהו שאלוקים ידע אותו, וזה נדרש שזה מה שהיה שם. חזר לבופן כללי. רואים שהצורך של אדם בחיים משפחה הוא צורך כל כך גדול וחזק, שכשהוא חסר זה ממש סבל בעינוי, חזל ככה, ככה זה ידוע בחזל בהרבה מקומות. על הפסוק באיכה ותזנח בשלום נפשי, שמתאר את המצב של יהודים שיוצאים לגלות בבל בירושלים נחרבה וכו', חזל אומרים ותזנח בשלום נפשי, זה אישה מקושפת שחסרה להם. בגלות היה חסר להם תכשיטי נשים. ואת חברה רואים את זה כדבר מאוד מאוד מרכזי ומאוד משמעותי, ועל זה הם דורשים בארץ עוניין. ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן הילוד היור התשליחו, וכל הבת החיו. זאת אומרת שאדם, עיקר המלוא של אדם זה הילדים שלו, וכאשר לוקחים את הילדים שלו ומזגים אותם ליאור, זה נקרא את עמלנו, עמל באופן כללי. זה עבודה לחיים. המשנה בספר שבת אומרת שאסור להתעמל בשבת. להתעמל הכנה, להתאמץ בשביל להתאמץ. לא בשביל לעשות משהו. אז גם פה, זה נקרא שעובדים, אדם עובד בשביל לגדל את זה, ובסוף שבא... ואת לחצנו זה הוא הדחק. הלחץ שהמעבידים מעבידים את עם ישראל ודורשים להם להספיק לעשות עבודה מהר, זה נקרא לחצנו, כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ שהמצרים לוחצים אותם, שזה באמת עושה את ה... שם את האדם מאוד קשה. העיקרון של הלחץ הוא הניקור. העובדה שמי שלוחץ עליך לא מתחשב בקשיים שלך. לא אכפת להם, אתה הולך לאט כי נתקע לך אבן בתוך הנהל, או אתה הולך לאט כי קורא לך כוח. זה לחץ, זה לא מעניין אותך כלום. ממחיש את הדברים האלה, וכאן כתוב, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עוולנו ואת לחצנו, וזה יוציא אותו לפסוק הבא, ויצא עם השם לגאולה. וזה כבר בפעם הבאה. Thank you.